אולם אנחנו שוב בספר שלוש שלמות הן, יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, עמוד 22, התפכחות מעולם האשליות. פה מתחיל כבר המגע עם הקרקע, עם קרקע המציאות של הזוגיות. פה כבר ההתפכחות מתחילה לתת את אותותיה, המפגש עם המציאות האמיתית, לא הדמיונית, מתחיל לתת את אותותיו. ראינו ממה בנויים הדמיונות אצל אנשים פשוטים, אצל בני תורה. כל אחד יש לו את חומרי הגלם של הדמיונות שלו. אצל בן התורה זה יהיה דברי חז"ל, שמצדיקים לפי דעתו תפיסה דמיונית של נישואין. ראינו תפיסה נצלנית, האישה כחפץ, האישה כאובייקט, האישה כאמצעי למילוי רצונותיו הרוחניים, מבלי התחשבות ורגישות באישה. הבירור הזה, הציור הזה שציירנו, יש בו די ויותר כדי להתחיל ולראות את התוצאות הקשות של הפגישה עם קרקע המציאות של הזוגיות. כן? אנחנו נראה את התוצאות של המפגש עם קרקע המציאות של הזוגיות. זה נקרא ההתפכחות מעולם האשליות. אני חייב לומר כבר, אפילו בשלב הזה, אין הכוונה שזה מאוחר מדי. התפכחות אמנם יש, אבל עדיין זה לא מאוחר. בשלב שתיארנו, זה עדיין לא מאוחר. למרות האפקט, כן? למרות הנזק, למרות האפקט השלילי שמתחיל כבר להתפתח פה בשלב הזה, עדיין יש אפשרות לסגת לאחור, יש אפשרות לחשוב על הדברים, אם זה בייעוץ, אם זה בחשיבה עצמית, אם זה בהתבוננות של על הנזקים שקורים. שנייה אחת, על הנזקים, כן, רק שנייה, רגע. כן, יש לכם 22. אפשר עוד לחזור, אבל כבר סימנים ראשונים, איתותים ראשונים של ההתפכחות. אז אמרנו, ההתפכחות מעולם אשליות, למרבה הצער, בהרבה מקרים אשליות אלה הן בנות חלוף, האמת המרה תופסת את מקומן בתהליך איטי, אך בלתי נמנע. זאת אומרת, מגיע שלב שבו יש כבר מסה קריטית שנוצרת כתוצאה מההתנגשות החזיתית עם המציאות. המציאות עצמה מתחילה למחות, ארץ התקוממה לא. המציאות מתחילה למחות. זאת אומרת, ככל שאנחנו מציקים יותר לחוקי המציאות, ככה אנחנו יוצרים אפקט של קפיץ. ככל שאנחנו יותר הולכים נגד חוקי המציאות, המציאות מתחילה להתקומם כנגדנו. אנחנו לוחצים אותה, היא צוברת כוח כפול, משולש, מרובה, וככל שהיא מכפילה את עצמה, היא בעצם דורשת את קיומה או את סילוק הכוח המעכב אותה. כך מסביר יפה המהר"ל בעניין הליצנים בשער ליצנות, כמדומני, נתיב הליצנות. יש דבר כזה? משום מה נדמה לי שכן, אולי אני טועה. כן, אז הוא מסביר שם שהליצן, כן, יש פסוק שאומר, לליצים שפטים נכונו. לליצים שפטים נכונו. למה לליצים שפטים נכונו? למה לצטקה? למה הליצן מיוחד למכות? למה המכות מיוחדות לליצן? למה שפטים מיוחדים לליצן? כי הליצן הולך נגד חוקי המציאות. וכיוון שהוא הולך נגד חוקי המציאות, המציאות פועלת עליו כבומרנג. קורא לזה מידת הדין. מידת הדין פועלת כנגדו. מה זאת אומרת שמידת הדין פועלת כנגדו? כן? החוקיות של המציאות. החוקיות, גם החוקיות המעשית, החוקיות המעשית או הפיזית, גם החוקיות הנפשית, גם החוקיות הרוחנית, מתחילים לפעול נגדו. זאת אומרת, ככל שאנחנו מגבירים את הלחץ על חוקי המציאות, ככל שאנחנו, הייתי אומר, נלחמים, תודה, נלחמים נגד חוקי המציאות, כך המציאות מקבלת כוח. בסופו של דבר אנחנו בדיין נהדף. אנחנו נהדף. אנחנו יודעים את זה מחוקי הפיזיקה בתאונות דרכים, שאדם מתנגש בקיר, אז בעצם אם משקל הקיר, הוא 200 קילו, מכוח ההתנגשות זה יכול להגיע למצב שכאילו משקל הקיר הוא 3 טון. הכל לפי המהירות שמתנגשים, זאת אומרת, אנחנו מגדילים את משקל הקיר, את עוצמת ההתנגדות שלו. את עצמת ההתנגדות. אותו דבר גם פה. החוקים של המציאות זה כמו קיר. והעוצמה שבה אתה מתנגש בחוקי המציאות, זה הכוח שאתה מקבל חזרה, ויותר מזה אפילו. יותר מזה. האמת המרה תופסת את מקומן בתהליך איתי, אך בלתי נמנע. תהליך איתי. המשיכה הפיזית מתחילה לאבד את קסמה הראשוני. דיברנו על זה אתמול. אובדן הקסם של המשיכה הפיזית הוא קשור תמיד בתפיסה חיצונית של האישה. לא רק אובדן הקסם הפיזי, גם אובדן הקסם הנפשי. בעצם אנחנו לא מסתכלים על דברים לעומק. כל התפיסה היא חיצונית. הקליטה היא קליטה שטחית מאוד, מיידית, אינסטינקטיבית, ספונטנית, ולכן הדברים לא נשארים לאורך זמן. גם יופיה הולך ופג. קשרנו אתמול את התפוגגות היופי והקסם של האישה, בזה שבעצם הקשר מלכתחילה, מראשיתו, הקשר הזה הוא קשר חיצוני ונצלני. בכל מקום שיש משקל, כן? יש הדגשה של האנוכיות בתוך הקשר, ממילא חל חוק ההתיישנות לגבי האישה. היא הולכת ונמאסת במהירות עצומה. זה יכול להיות ברגעים ספורים, זה יכול להיות בימים, זה יכול להיות בשבועות, אבל הסופה של האישה, שהיא תהיה מונחת ככלי אין חפץ בו. פה אנחנו רואים את זה לגבי היופי, זה לא רק לגבי היופי, זה מופיע לגבי דברים נוספים כבר שנראה בהמשך. המאיסה היא מאיסה טוטלית, כוללת, יש פה מאיסת המראה, בהמשך זה מאיסת האישיות, עד כדי שנאה וניכור עמוקים, שמביא בסופו של דבר לגירושין, אבל אנחנו נמצאים בתחילת התהליך, והתיאור הקוטי, כן, של הקשר הזה. כן, דניאל, זה עדיין רצית לשאול? דניאל? זהו? כן. ברוך אתה, נכון, שכל עניין נורא. לא, היא לא טובה. במקרה הזה, ההתנגשות של הדמיון עם המציאות היא שלילית. הדמיון פשוט ממציא חוקים לא טובים, חוקים לא ישרים, חוקים לא אמיתיים. וזה עימות חזיתי מול החוקים שקבע הקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו, מה טוב. אם לא, וכולי. השמיים לא ייתנו, והארץ לא תיתן, זאת אומרת, החוקים עצמם מתקוממים כנגדנו. הם לא עושים את מה שהם נבראו למענו, זאת אומרת, כן, בחורף לא ירד גשם, בקיץ יהיה חם מדי. החוקים עצמם מתקוממים כנגדנו, וגם הם כביכול סוטים מתפקידם כדי להניש אותנו, כדי להניש את האדם הזה. כן, כן, סליחה, כן, חננאל, מה רצית? מצב כזה. זאת אומרת, יש לו אפשרות, זאת אומרת, יש לו אפשרות לראות מה תוצאות מעשיו. זה מה שאמרנו, שבשלבים הראשונים של התיאור שאנחנו ניפגש פה, אפשר עדיין לתקן. אבל זה מאוד מאוד תלוי במידת הענווה של האדם, עד כמה הוא לוקח את האחריות על עצמו, עד כמה הוא לוקח את האחריות על המצב שנוצר, אין, על עצמו. למה בעצם קסמה הראשוני פג? אם הוא מתחיל להאשים אותה ולהגיד למה את לא מתלבשת, למה את לא מתייפה, אז הוא מאשים אותה. אבל אם הוא מבין שקסמה פג מכיוון שהעיניים שלו נסתמו, העיניים שלו נסתמו, הלב שלו נעתם, כן? אז פה הוא יכול לתקן. זאת אומרת, היופי של אשתך הוא מאוד מאוד תלוי בצורת ההסתכלות שלך עליה. כן? אם הוא יבין את זה, יש לו אפשרות לתקן. אבל בשלב הזה זה עדיין אפשרי. זה עדיין אפשרי. יש אפשרות. צריך אומץ. כן? צריך רצון לתקן, צריך לדאוג מהמצב שנוצר, צריך להיות בעל, הייתי אומר, גישה יסודית לעניין של התיקון הוא אצלי, נאמר כך, כן? מה אני צריך לתקן כדי שהמצב ישתנה? כי להאשים כל היום את כל העולם במצבי זה לא טוב. מה אני יכול לעשות ומה אני שותף, איזה מרכיב אני הוספתי למצב הזה? ואותו אני לוקח, אותו אני נוטל חזרה כדי לשפר את המצב. אם אין לי את הגישה הזו, זה בעיה. זה בעיה. כן, זה בעיה. המשיכה הפיזית מתחילה לאבד את קסמה הראשוני. כן. כן. אז היופי ממשיך. רק שנייה אחת, שנייה. אז יופי הוא ממשיך, כי היופי הוא לא נקבע רק לפי פרמטרים חיצוניים. היופי הוא נקבע על פי פרמטרים נוספים. ליופי יש מרכיבים רבים. היופי, מה שאנחנו קוראים יופי, שהוא נמדד על פי מראה חיצוני, זה רק מרכיב אחד של היופי. מרכיב אחד של היופי זה התיאור החיצוני. זה מה שנקרא יפה מראה. יש יפת תואר ויש יפת מראה. יש שתי סוגי יופי. יש את היופי החיצוני, יפה תואר, יתארהו במחוגה. זאת אומרת, זה הסרטוט החיצוני, הפנים. יכול להיות אף כזה, עיניים כאלה יפות וזה, אורך, לא משנה. מבנה וכן הלאה. זה היופי החיצוני. ויש יפות מראה, שזה מתייחס ל, כמו שרש"י אומר, יפות תואר ויפות מראה לגבי הפרות שפרעה רואה בחלומו, שיפות מראה, שזה סימן לבריות, זה סימן לשנות הסובה שהבריות יפות זו לזו. כלומר, יפות מראה זה מדבר כבר לצד היותר רוחני, יותר מוסרי. כן? והיופי המוסרי הוא משפיע פעמים רבות על היופי החיצוני. ברגע שאני בא בגישה רוחנית לזולת, אני מזהה את היופי המוסרי שלו, כן? או שאני יותר דבק בנפשו ונשמתו, הדבר הזה בעצמו מכניס את המימד הרוחני ליופי, ואז אישה יכולה להיות במיטת חוליה ולהיות יפה. אפילו במיטת חוליה היא יכולה להיות יפה. למרות שיש לה אינפוזיות מכל הכיוונים, ולמרות שהיא מדולדלת וחיוורת, אבל היא אהובה, היא יפה. כי אני קשור למימד הנצחי שבה, שהוא מקרין גם על התואר החיצוני. כן. אחד זה על היופי החיצוני, כן. אחד, כן. תשים לב, תשים לב, זה כתוב. זה גם כתוב אצל רחל, זה כתוב גם אצל פרשיות שלנו, איפה זה נאמר, כן, לגבי הפרות. כל מקום שכתוב, יפת תואר, יפת מראה, אחד זה לחיצוני, אחד זה לפנימי. אחד זה מראה חיצוני, ואחד זה זיו פנים. יש ביטוי, זיו, קלסטר פנים. זיו קלסטר. זיו הקלסטר זה מימד רוחני שמתבטא בפנים. זה הממד הרוחני שמתבטא בפנים. אנחנו יכולים לראות זה, אגב, הרבה פעמים, גם אצל גברים וגם אצל נשים, כן? גברים שמבחינה חיצונית כביכול הם לא יפים, אבל יש בהם איזה זיק ורוחניות נפלאה בעיניים. כן? זוכר שהיו רגילים להגיד את זה בנעוריי על ג'ק ברל. ג'ק ברל. מי שמכיר ג'ק ברל, נכון? הוא היה נראה כמו קוף. סליחה שני. כן? הבלגי. כן? ג'ק ברל. הוא נראה כמו קוף, אבל הוא ילך קסם על כולם. היה לו מראה, לא משנה, לא נתאר פה את המראה שלו, אבל המראה שלו לא היה סימפטי. אה? מה? אני הבאתי שם דוגמה. כן, שמה? בסדר, התורה מתארת את זה כפי שמתארת. לאה זה, טוב, אני אכנס כרגע לעניין של לאה, נעזוב את זה. זה משהו אחר, אז צריך לברר מה בדיוק התורה רוצה להדגיש לנו בתיאור הזה. כן, שם מדובר שהיא פשוט בכתה, מרוב שהיא בכתה, אז העיניים שלה גם הם התכווצו, התכמתו, איבדו את חינם. כן, כן, הייתה שם איזו נסיגה נשמתית שלא התגלתה דרך העיניים בגלל הבכי והצער, בגלל הסיכוי שהמת יינתן בידיו של עשיו, הייתה איזו נסיגה נשמתית שהציגה בה איזה צד של כיעור. אתם רואים, זאת שייך לאותו עניין. גם אצלה הצד של הכיעור החיצוני, הוא נבע כתוצאה מסתלקות נשמה, בגלל הפחד העצום שהיה לה, וזה דבר שכיער אותה כלפי חוץ. אבל היופי הזה שב לה בסופו של דבר, כתוצאה מזה שהיא זכתה ליעקב, וזה שהיא זכתה לארבעה בנים ממנו. זה מאוד שימח אותה. הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. כן, היא חזרה להיות יפה, חזרה להיות יפה. זה העניין, זה העניין. אז אנחנו רואים שגם אצל גברים, גם גברים שמבחינה חיצונית לכל הדעות לא מתוארים כאנשים יפים, ודאי שלא על פי חתך הזהב, זה לא הגיאומטריה הקלאסית, ואף על פי כן, הקסם המופלא. ברגע שהוא על הבמה, ברגע שהוא מאיר פנים, החיוך הנהדר שלו, התיאטרליות הנהדרת הזו, עומק הלב שהוא מוציא מתוכו במילים שהוא אומר, ניסיון החיים שלו, הכנות, השיתוף עם הציבור בסיפורי חייו, זה דבר שגורם לכל הציבור להתמוגג מעונג. פשוט להתמוגג ולאהוב אותו אהבה גדולה ועזה. וזה קורה הרבה. זה לא רק ג'ק ברל, זה קורה גם להרבה אנשים גם פה בתוך בית המדרש, יש כמה וכמה כאלו. אם תשימו לב, אתם תראו שיש כמה כאלו, שאנחנו מחשיבים אתם כאנשים יפים, למרות שכלפי חוץ, כן, הם לא נחשבים ככאלה לפי דעת ההמון, לפי דעת ההמון, הדעה הקלאסית. לא, לא נחשבים כאלו. אבל מתוך הכרותינו איתם, הם אנשים יפים. הם יפי נפש, מה שנקרא, במובן החיובי של המילה. כן. מה? יפי נפש. מה? יותר מזה, השראה, קסם פנימי, מה שקרה, מה שאומר רשי, זיו קלסתר פנים. כלומר, יש פה, הופעה נשמתית, כן? איזה מימד פנימי נסתר, קסום, נפלא, נצחי, מופיע בפנים האלו, קורן, דרך החיוך, בדרך כלל דרך העיניים. העיניים אלו שמשדרים, משדרות בדרך כלל את, את ההבעות הנשמתיות. כן? לא רק את הבעות הנשמתיות, גם את ההפך מזה. כמו שראינו לגבי לאה, עיני לאה רכות. העיניים משדרות את המצב הנפשי של האדם. וכשהעיניים בורקות ונוצצות באיזה, לא נוצץ מדמעה, אלא נוצץ כמו איזשהו אור שיש שם בפנים, בישון. זה סימן לנוכחות נשמתית, ספרק, ניצוץ, השראה. הדבר הזה, לא רק בעיניים הוא מתבטא, הוא מתבטא בכל הפנים, הוא מתבטא בצבע הפנים, הוא מתבטא בצורת החיוך, הוא מתבטא בהרבה דברים. אבל הצורה הריכוזית שלו זה בדרך כלל בעיניים. עכשיו הוא מתבטא בצורה הריכוזית והאיכותית ביותר, על פי זה אנחנו יכולים להבחין מה מצבו הנפשי של האדם, ועל פי זה לקבוע את רמת יופיו, במובן האמיתי של המילה. כן. איך אומר השיר? כשאת בוכה, את לא יפה. למרות שהיא מאוד יפה. אבל שאת בוכה, את לא יפה. מאוד יפה. אבל יש בכי, איזה השלטה של יסוד שלילי בתוך הנפש, כן? בכי של ייאוש, בכי של... זה הופך את אדם לא יפה. כשאדם יואש, הוא לא יפה. אין לו נשמה. יש נסיגה. יש התרוקנות מסוימת של הנשמה. ואז האדם הוא חיוור ומאבד החיוניות. אז הוא לא יפה. גם שהוא יפה. זה פשוט ככה, ככה זה עובד. ככה זה עובד. ואם הוא שמח, גם אם הוא קוף, הוא יפה. לא, זה בכלל לא, שוב, זה... כן, זה לא... כן. לפעמים אנחנו מתפלאים מאוד, אנחנו רואים... אנחנו רואים לפעמים זוגות, אתה רואה את האישה, את הבחורה, לא מיוחדת, בלשון המתה אני אומר, לא יפה. אתה שואל את עצמך, מה הוא מצא אצלה? מה הוא מצא אצלה? הרבה פעמים התשובה היא, אנחנו מתפלאים על כך, אבל הרבה פעמים התשובה היא, הוא פשוט אוהב את הנפש שלה. הוא אוהב את האישיות שלה. ובזה שרו כל הפליאות וכל השאלות, מה המצב? איך הוא בכלל מסתובב איתה? תסתכל לכם נראית. הוא פשוט מתחבר לנפש שלה. וראיתי זה לא פעם. בפרט שאני מכיר את טיב מערכת הזוגיות הספציפית, המסוימת, כן? אני יודע שהאדם הזה התחבר לבחורה הזו עד אם כן נשמתה. עד אם כן נשמתה. אם כן נשמתה, סליחה. התחבר. ואז יפה בינה, זהו. יפה בינה. היא קטועת רגל, קטועת שתי רגליים, חצי נכה, מה זה מעניין אותי בכלל? תראה איזה עוצמות יש לה, תראה איזה רצון יש לה, איזה דבקות מטרה יש לה, איזה אופטימיות יש לה, איזה שמחת חיים יש לה. אז מה אכפת לי שהיא קטועת רגל או שניים, כמו הזאת, המטפסת הזו שנקטעו לה שתי רגליים, כן? והמאמן שלה התחתן איתה בסופו של דבר, אתם מכירים את הסיפור? ישראלית הזו, לא שמעתם סיפור הזה. ישראלית שנפצעה, שתי רגליים קרתו לה כמדומני, והמאמן שלה בטיפוס הרים התחתן איתה בסופו של דבר. כן? אדם יפה תואר, אדם ספורטיבי, כזה, מה יכול היה לקחת כל אחד אחרת? מה הוא צריך עכשיו עם בחורה עם שתי רגליים קטועות? יודע מה, נחם, מה הוא צריך את זה בכלל? הוא התאהב בכוח הרצון. וזה הפצוע הראשון של מלחמת יום הכיפורים, איך קוראים לו? אהוביה סגל. שמעתם עליו, אהוביה סגל, נפצע בחווה הסינית אם אני לא טועה. בין הפצועים הראשונים של מלחמת יום כיפור. הבן אדם הזה, איזה נכות, נכות של 99% אני חושב. שתי רגליים, יד, עיניים, בלגן, איזה פציעה הייתה לו, איזה פציעה הייתה לו. הוא התחתן עם אחד, קורינה סיגל. אז שאלו אותה, תוכניות ליום הזיכרון למלחמת יום כיפור, שאלו את אשתו, תגידי, את התחתנת איתו מתוך רחמים? אז היא אומרת, מתוך רחמים? ודאי שלא, חס ושלום, ראיתי את הבן אדם, ראיתי את הנפש, ראיתי את האישיות, זהו, וזה מספיק כדי להתחתן עם אדם, שהיינו שתי רגליים, שהוא עיוור בין, כן, שהוא לא שומע באוזן אחת, שפה ש... כן, התחתנתי עם האדם שבו. יש להם ילדים אגב. יש להם ילדים. מה אתם אומרים על זה? ככה זה עובד, רבותיי. וההפך. אם כן, שאנחנו לא...
אתה יודע את התשובה, מה?
מה?
מה אבוחציר?
נכון, כמו שאמרנו גם לגבי זה, לא אבוחציר, רק כדורי. זה לא אנשים מוזרים. זה לא אנשים מוזרים. זה לא אנשים מוזרים. ממש לא. זה אנשים שרואים את המציאות מהצד הפנימי שלה. שרואים את המציאות מהצד הפנימי, זה משהו אחר. כן? רבי אליעזר, כבר דיברנו על רבי אליעזר, שהיה אוהב את האיסורים. לכל הדעות, איסורים זה דבר מכוער. איסורים זה דבר נעים. אבל מכיוון שמחבבים את האיסורים, מה זאת אומרת לחבב את האיסורים? אתם חשבתם על הביטוי הזה לחבב איסורים? למה לא אוהב את האיסורים? למה לא, אני יודע מה? למה מחבב את האיסורים? מה פשר הביטוי לחבב? מתי אפשר לחבב דבר? רק כאשר אנחנו קולטים את הנקודה הפנימית שלו. כן? השורש של חיבה זה, זה חטא בית. חטא בית. מה זה חטא בית? חטא בית, יש לו כמה משמעויות. מזה נגזר אחרי זה המילה חבוי, או יחבא, כן? להחביא. חטא בית. מזה נוצר גם המילה חיוב, חב, חב, חייב. ומזה גם נוצר העניין של חיבה, כפשוטו. תראו את הקשר בין שלושת הדברים. כלומר, שאני אומר על אדם שהוא מחבב את האיסורים, כן? א', סימן שהוא קולט את הצד החבוי של האיסורים, כלומר, את הערך הפנימי האמוני של האיסורים. איסורים. ומתוך כך הוא גם מחבב אותם. ומתוך כך הוא גם חייב אותם. הוא היה פותח את הדלת של הבית ואומר לאיסורים, בואו. הוא היה מזמין אותם פנימה, אני חייב אתכם. אני חייב אתכם כי אחרת אני לא יוכל להתקדם בחיים. אני רוצה להתקדש, אני רוצה להתאהר. אתם חייבים להיכנס לתוך ביתי. כך כתוב בגמרא, שהיה פותח דלת ביתו ואומר בואו איסורים. אז הנה, מתוך קליטה, מתוך הקליטה האמונית של הצד החבוי, הערך הנסתר שבאיסורים, הוא יצר מצב שהוא מחויב לאיסורים. ומתוך כך הוא חיבב אותם. יש קשר בין שלושת המשמעויות של שורש חטא בית. המשיכה הפיזית מתחילה לבית קסמה הראשוני. דומה כאישה שחדלה מלהתקשט ולבוש בגדים שונים כמו שנהגה לפני כל פגישה בתקופת ההיכרות, נראית משום מה פחות יפה. תראו מה שכתוב כאן רבותיי. זאת אומרת, כאשר היא באה לפגישות, כאשר בנות באות לפגישות, הן באות יפות. למה? כי אין שום סיבה שאני אחשוב שהיא יפה אם היא לא תראה יפה. כי אני עוד לא מכיר אותה, נכון? אז לכן זה כמו חלון ראווה. כן? אז לפגישות היא באה כמו בחלון ראווה. למשוך את העין. עכשיו, הרי שאנחנו נפגשים, אמור להיות מהלך של כניסה פנימה, נכון? לאט לאט, יותר ויותר כניסה פנימה. עד שמתחתנים. כשמתחתנים, האישה מרשה לעצמה סוף סוף להוריד את היפור וללכת בפיג'אמה בתוך הבית. אבל מכיוון שאותו גבר, ראינו את המהלך המחרסם, נכון? יש פה מהלך של קרסום היחס הפנימי. מכיוון שאותו גבר, הוא בעצם מתייחס לזוגיות, יחס של נצלנות, ממילא כשהוא רואה אותה בפיג'אמה וכותונת לילה, ברגע שהוא רואה אותה בלא איפור ובשיער פרוע, מכיוון שהוא לא אחוז בפנימיות ולא עושה את המהלך בצורה נכונה, ממילא זו כבר סיבה מספיק טובה כדי שהוא ירגיש תחילה של מאיסה. מאיסה. זאת אומרת שאישה מוכנה להתגלות לפני איש, כשאישה מוכנה להתגלות לפני איש בפיג'אמה ובשיער פרוע ובפנים של יקיצה בבוקר, סימן שהיא סומכת עליו. היא סומכת עליו שהוא לא ימאס בה. למרות שהיא לא מקושט ולא מאופרת. היא סומכת עליו, בתום לב היא סומכת עליו. אבל תראו מה קורה עם מערכת היחסים הזו. ההזדמנויות האלה נהפכות חס ושלום למצבים שדוחים, שמרחיקים אותו ממנה. כן. כן.
איך אפשר להתגבר על החיצוניות? לצערנו, בעולם שלנו...
עזוב את העולם. העולם יעשה את שלו, אנחנו נעשה את שלנו. אולי נעשה את שלא. יש בחירה חופשית. אתה בכל רגע נתון יכול לבחור האם להסתכל על החיצוניות שלך או לפנימיות שלך. לא שיש משהו נגד החיצוניות, אתה בחור חמוד. בחור חמוד, יש לך עיניים טובות, הכל בסדר. אבל כל ברגע נתון, יש לנו את הבחירה להסתכל על חיצוניות ופנימיות. בכל דבר מדבר. בכל דבר מדבר. כן. יש לנו בחירה. וברוך השם שהבחירה החופשית, הבחירה החופשית הזו, מיוחד אצל בני תורה, היא מתחזקת מאוד. הבחירה, יכולת לבחור בטוב, יש לנו כלים, יש לנו דמויות, יש לנו, הייתי אומר, מזווה, מלא. מלא בכלים ואמצעים. יש לנו את היחס הנכון, את ההסתכלות הנכונה על המציאות, בדברים שאנחנו לומדים וקוראים, נכון? אז זהו, אין כך מקום לשאלה הזו. כן? התשובה היא נמצאת בצידה של השאלה, וזהו, אדם צריך פשוט לבחור בטוב, ולהתחיל לפלס דרך לפנימיות. בהתחלה בדברים מאוד מאוד פשוטים, שקשורים לאישיות שלו, להסתכל על עצמו יותר בפנימיות, על הכישלונות שלו יותר בעין טובה, לתפוס את הדברים בצורה יותר חיובית, כן? לא להתעקע בצד החיצוני. לא להתעקע בצד החיצוני. כן? להתחיל לפתח את זה, זה הכל. להסתכל על הפנימיות של הזולת, אם קשה לך על עצמך, אז להסתכל על הפנימיות יותר של הזולת. כן? אני לא מדבר במצב שנותן לך אגרוף ברצוף, זה קצת קשה. אבל במצבים יותר פשוטים, כן? יותר פשוטים, לנסות ולהיכנס מעבר לרושם החיצוני. להתחיל לשכלל את היכולת הרגשית, הרצונית, המעשית, השכלית, להתבונן יותר פנימה, יותר פנימה, קצת, קצת יותר פנימה. פיניתי הבית. למה תעמוד בחוץ? פיניתי הבית. להיכנס פנימה, לא לעמוד בחוץ. לא לעמוד בחוץ. אני יכול להסתכל על העמוד הזה, ולראות אותו מקולף ולהגיד, ייחס. אני יכול להסתכל על העמוד הזה, ולהיזכר בהיסטוריה של בית המדרש הזה. ההיסטוריה של בית המדרש הישן, שהגעתי לפה לפני 34 שנה, זו הייתה הפינה שלי אגב, אתם רואים שם את שני המטלים האלה של הגוף חימום. בחרתי את הפינה הזו, כי שם בחורף, כן? בחורף ככה. הייתי יושב שם, כן? הגוף חימום היה יורד עד למטה, הייתי יושב עם הפנים לכיוון הרחוב, או כמדומני אפילו לכיוון הגוף חימום, כבר לא זוכר. שם הייתי יושב לומד. אז מבחינתי, הקיר המקולף הוא קפסולה של זיכרונות. אני לא מסתכל על הקיר המקולף הזה שזה בקנה מידה אסתטי, כן, של עיצוב פנים. עזבו, זה לא מעניין אותי. מבחינתי, הקיר הזה הוא קפסולה של זיכרונות. הקיר הזה, כן, בין שתי הקירות האלו, הייתי מסתכל על רבי גאון בשעה שהוא אמר את דבר התורה שלו לפני מנחה. זה היה המקום שבו למדנו, כן? היו פה איזה 50 תלמידים, לא יותר, כן? הייתי יושב שם, אז הקיר הזה הייתי מסתכל מהפינה שלי לרב ביגון, כדי להסתכל עליו, או קצת מזיז את הכיסא לפה כדי לראות אותו. זה העמוד, סליחה. העמוד הזה מבחינתי, יש לו משמעות אחרת לגמרי. הוא נתפס אצלי בהקשר מאוד מלבב. מאוד מלבב. הוא גורם לריגוש עמוק. לחזור לתקופות של התחלה, של ראשיתיות. דבר נפלא העמוד הזה. בסדר, בקנה מידה אסתטי. על הפנים, יש מה לתקן. אבל זה לא מעניין אותי. אני בוחר להסתכל עליו בצורה אחרת. כן? איך אמרה לי, שתחיה פעם, יש לנו מעליהם שכנים, ברוך השם, יש ילדים. הרבה שנים לא היה להם ילדים, עכשיו נולדו להם תאומים. ברוך השם, ככל שילדים גדלים, אז הם מתחילים לשחק שם למעלה, ועושים הרבה רעש, הרבה רעש. אז אמרתי, אוי, אתה שומע, אתה שומע, פשי, כמה רעש. אז היא אומרת לי, אני בוחרת להסתכל על זה כעל תופעה של חיים. תחשוב על זה, שנים לא היה להם ילדים, והם זכו לתאומים, והנה עכשיו, יש שם חיים בתוך הבית. תזכר שלא היה להם ילדים. איזה שקט היה בקומה מלמעלה. איזה שקט. שום תנועה לא הרגשנו שם. בקושי זזו שם אנשים. פתאום יש תאומים. איזה יופי. כך היא אומרת לי. עזוב את הראש. בתינו הומים. תינוקות. יופי. איזה טוב. איזה חוכמה זו. פשוט פנטסטי. על מה אתה בוחר להסתכל? תגיד לי. על מה אתה בוחר להסתכל? זה שייך כמובן גם לסוגיות של גאולה. התחלת את הגאולה, אנחנו צריכים לעצור פה. טוב, שוב אנחנו קצת דשדשנו במקום. לא, לא, לא דשדשנו. לא דשדשנו. התבוננו, התבוננו. אבל זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב. זה שרה איתנו בהמשך. זאת אומרת, נעצור כאן. אתם רוצים בארבע וחצי? בארבע?
בוודאי.
בסדר? נקיים את השיעור בארבע? נעשה אותו פה.